טוב. טוב, אתם צריכות סידור בשביל לראות את המשנה, כי לא ראינו את זה הרבה, אפילו שאתם יודעות את זה בעל פה. הפרקי אבות זה אחרי מנחה של שבת. אצל אשכנזים. גם אשכנזים יש בעולם, את יודעת, הרוב לא. זה ספר, סליחה, זה לא זאת המזרח. אתם מסכימות להסתכל בפרק א' משנה ב'? פרק א' משנה ב' אומרת כך, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. דיברנו על השם שלו שמעון, דיברנו על ההגדרת צדיק, אמרנו שאין הרבה בעולם שקוראים להם צדיק. תמה, אני מרשה לך להתקרב. אני ממש מרשה לך. א' משנה ב'. פרקי
אבות. זה לא
בדף?
יש לך עוד דפים?
לא, די.
יש לך עוד דפים? הרבנית, זה לא בדף?
לא, המשנה לא בדף, המשנה בסידור. פרק א', הרגע התחלנו. הסתכלנו שם משהו כדי להבין משהו אחר, אבל אנחנו בפרק א'. מה קורה בזולה? מה זה הדיבורים בזולה? כן, שמתי לב. מה? אפשר לבוא ללמוד תירה? טוב. טוב, מצאתם משנה בית? בנות, בנות. התעוררי, התעוררי, קיבה עורך קומי אורי. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אני רוצה לחבר בין המשנה הראשונה של אנשי כנסת הגדולה לשמעון הצדיק, שהוא משיירי כנסת הגדולה, הוא אחרון אנשי כנסת הגדולה. הוא מצליח לקבץ בתוכו, כמו שריים. אז מה זה הרעש אם אין בנות בזולה? לא הבנתי. אז שילכו החוצה. ואני יחסית חרשת, כן? אבל נראה לי הם עושות שם איזה... יש איזה שערות או משהו בחוץ. שירי כנסת הגדולה, הכוונה שהוא מצליח בתוכו לקבץ את תורתם של כנסת הגדולה. וכמו שאנשי כנסת הגדולה מבקשים מאיתנו ללמוד להתבונן פנימה, ללמוד להתבונן לעומק, לא לפגוש את המציאות רק בפן השטחי והחיצוני שלה. בטח, יש שם קלה, למה שלא יצעקו? למה שלא יעשו רעש? אצל בנות קלות זה מה שעושה רעש. בעיה. איך ידעתי? לא נאשים אותך, חס ושלום, נאשים את כל אלה שמדברות איתך. את לא מואשמת, הכל קצת. מה שאנחנו מנסים ללמד את עצמנו, שבואו לא נסתכל על העולם רק לפי מה שנראה בעיניים, ולא רק לפי מה שנמשש בידיים ונשמע באוזניים ונטעם בפה ונריח באף. לא, יש בעולם דברים פנימיים חזקים, עוצמתיים, משמעותיים. אף אחד לא רואה אותם, לא רואים אותם, לא. אף אחד לא שומע אותם. זה סודות, יש בעולם הזה סודות. והסודות האלה הם הרבה פעמים הרבה יותר חזקים ומשמעותיים, ומובילים את העולם מכל מה שנראה. נכון, אז את קוראת בחדשות, ואומרים לך שקרה ככה וקרה ככה והיה ככה. זה לא הכל, זה חלקי, זה חלקי. ומי שמאמין שהעולם הזה הוא אלוקי, מי שמאמין שיד אלוקית מכוונת את העולם, אז הוא יודע שלא הכל זה רק מה שאמרו בחדשות, ולא הכל זה מה שסיפרו באינטרנט או אני לא יודעת איפה. אתמול שלשום הסבירו לי מה זה אינסטגרם, אחרי שנכנסתי לדיכאון, אז הבנתי שהמלחמה שלנו היא צריכה להיות שיש עוד דברים בעולם חוץ ממה שרואים. לא כל דבר צריך לראות. אפשר גם להשאיר כמה דברים בתוכי שאף אחד בעולם לא יודע, ואני לא שווה פחות אם לא עשו לי לייקים. לייקים זה באינסטגרם או בפייסבוק, אני לא יודע. בהכל. אז לא הכל תלוי בזה. יש דברים שאת עושה, ורק אלוקים רואה אותך, רק. ולייק מריבונו של עולם זה פי מיליון יותר שווה מכל הלייקים שתקבלי מכל העולמות. וזה מאוד מאוד קשה, אני חושבת שהמשניות האלה, קודם כל אנשי כנסת הגדולה זה מה שהם אומרים, זה נראה בעין, זה נראה שאין גבורה אלוקית, זה נראה שאין הוראות אלוקית, זה נראה שריבונו של עולם עזב את הזירה, הוא יצא. הוא השאיר אותנו לבד בגלות ואין לנו, אין לנו כלום. לא, אנשי כנסת הגדולה אומרים, אם תסכימי להסתכל גם בתוך החושך, את תמצאי שם את ריבונו של עולם איך שהוא איתך. בטח שזה קשה, בטח שהכי קל להסתכל על המציאות בשטחיות. אבל זה לא הסיפור, זה לא הסיפור שלנו. עם ישראל לא מאמין רק במה שהחושים קולטים. אנחנו יודעים שהעולם הוא אלוקי, ואם העולם אלוקי, אז יש דברים חזקים, עוצמתיים, שמובילים את העולם, וראינו ששמעון הצדיק, זוכרות, הוא זה שמוביל את אלכסנדר מוקדון בכל מלחמותיו. אף אחד לא ראה את הזקן הזה. הוא זקן, הוא כהן גדול, באמת הוא היה בבית המקדש. 40 שנה הוא היה בבית המקדש, 40 שנה הוא מרומם את בית שני, כמעט למדרגת בית ראשון, כמעט לא בדיוק. אבל הוא דואג לזה שאלכסנדר מוקדון, שיוון תכבוש את כל העולם. כי הוא יודע שיש לזה תפקיד פנימי. זה לא סתם מלחמות בין לאומים. זה לא סתם שקודם הייתה בבל ואחר כך באה פרס ואחר כך באה יוון. לא, זה לא טעות. זה לא סתם מלחמות בין מלכים ובין אומות, לא. זה תוכנית אלוקית. גם לך יש תוכנית אלוקית. וגם את, אם תאחזי רק בתוכנית האלוקית השטחית החיצונית שלך, אז את לא נותנת לריבונו של עולם להיכנס לסיפור. לא, אין דבר כזה. יש לך תוכנית אלוקית. לפעמים הימים יהיו מוארים, לפעמים לא כל כך. לפעמים את תלכי במישור, לפעמים את תצטרכי לטפס על הרים גבוהים, 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 עוד נדבר על זה. אם כשיהיה לך קשה לטפס, את לא תראי את ריבונו של עולם, אולי לא תראי אותו, אבל את לא תאמיני שהוא נמצא, אז את מפספסת. למה את מפספסת? כי את בוחנת את החיים רק לפי השטחיות, רק לפי החיצוניות, וזה לא נכון. אז גם אנשי כנסת הגדולה, שזה תחילת בית שני, תחילת בית שני, אמרנו, זה לא כמו בבית ראשון, בבית ראשון יש שכינה, בבית ראשון יש נבואה, בבית ראשון יש שורים ותומים, המפגש עם ריבונו של עולם הוא חי, הוא חזק, הוא עוצמתי, אין את זה בבית שני, אין, נגמר. אז אפשר לחשוב שזהו נגמר, אז אין אלוקים, זהו, אלוקים עזב את הארץ, שלום, הלך. אין שכינה, אין אורים ותומים, אין אש יורדת מהשמיים, אין נביאים, אין כלום, אז מה יש בבית שני? מה? מה נשאר לנו? לא נשאר לנו כלום. לא, אומרים אנשי כנסת הגדולה. זוהי גבורת גבורתו, ואלו הם נוראותיו, בתוך החושך. תדעו שבתוך החושך יש תהליכים. שהולכים ומתקדמים, נכון, זה כואב בתוך החושך, זה כואב. אבל אל תמדדי את המציאות רק לפי השטחיות שלה. לא במסלולים הלאומיים הכלליים שלנו, ולא במסלול החיים הפרטי שלך. כי אם אנחנו מסתכלים רק ככה, אנחנו מפספסים. אומר שמעון הצדיק, גם אם כל העולם חושב שהעולם עומד על שרי הצבאות ושרי הממשלות והנשיאים והאום, ואיך קוראים להם אלה שכל הזמן עושים לנו משפטים, בית המשפט, איך? לא, זה הבג"ץ, זה שלנו. אני אומרת, גם לעולם יש בית משפט כזה, בהאג, נכון? יש להם בית משפט, הם כל הזמן עושים לנו משפטים, כל הזמן. שאנחנו לא מוסריים, שאנחנו כובשים עמים זרים, מה לא אומרים עלינו? אם אנחנו נבחן את המציאות ככה, זה הכל שטחי. אומר לך שמעון הצדיק, את רוצה לדעת על מה העולם עומד? באמת? לא בחדשות, לא באינסטגרם. נהייתי במודרני. ואפילו לא בפייסבוק. זה בפנים, בפנים. את רוצה לדעת על מה העולם עומד? יש לעולם שלושה עמודים. זהו, רק שלושה עמודים. שלושת העמודים האלה זה תורה, עבודה וגמילות חסדים. אומר שמעון הצדיק, אני רוצה להצליח שעם ישראל יחזור למדרגת בית ראשון. ומתוך שנחזור למדרגת בית ראשון, נתקן גם, זוכרות מה אמרנו על בית שני? מה בית שני מתקן? שבע נקודות למי שיודע את זה. חבר'ה שאני לא מגזימה. מה היה חסר לנו בבית ראשון, שבגללו הוא חרב, ועכשיו אנחנו הולכים להיכנס לתוך תהליך ארוך, 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 מבית שני ועד היום. ההלכה, איך קוראים? הפרטיים, אתם מקבלות 3.5, 3.5, מצטער. מצטער, זה היה בשיתוף. כן, בית, תכף נדבר. בית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל זה שהגענו לכאלה עבירות חמורות, כשהיה לנו שכינה, כשהיה לנו רוח הקודש, כשהיה לנו נבואה, זה הכל בגלל שלכללים היינו מאוד מחוברים, ולא הצלחנו להוריד את הכללים אל תוך הפרטים. עד פרטי הפרטים של ההלכה. ואם אין פרטי פרטים של הלכה, נכון, יש כאלה שאומרים, לזה אני לא מתחברת, וזה לא מדבר אליי. אני עובדת השם, אבל הפרטים שלא מדברים אליי, אז זה לא. לא, אין דבר כזה. כל הפרטים של הציווי האלוקי זה פרטים משמעותיים בחיים שלך. ואם יש ענף אחד דקיק, דקיק פצפון, שאת לא... הוא לא רלוונטי מבחינתך, אז זה חסר. אז התמונה שלמה חסרה. אז בית שני זה כניסה לפרטים. זה שנים ארוכות, שנים ארוכות, שאין לו לקדוש ברוך הוא, אלא ארבע עמוד של הלכה. ככה אומרים חז"ל. כל השנים הארוכות של הגלות לא למדו אמונה, לא למדו מה זה עם ישראל, לא למדו על ארץ ישראל, לא למדו מה המגמות הגדולות של האומה הזאת. במה התעסקו? בהלכה. מלא שוטים נכתבו, והמון המון ספרים של הלכה. עם ישראל בגלות נכנס עמוק 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 להלכה. היו לנו מאורות גדולים, היו לנו תלמידי חכמים ענקיים שחיו מעל זה. רבי יהודה הלוי, למשל, שאתם לומדות את הספר שלו, הכוזרי, כתב לפני 1,000 שנה את ספר הכוזרי. מאיפה היה לו כוח לחשוב על עם ישראל? נכון, איך הוא מתחיל את הספר? איפה הכוזרי? פעם היה פה. איך הוא מתחיל? הוא אומר, סליחה שאני לא אעכב אתכם, הוא אומר שאנחנו הדת המושפלת. אנחנו היינו הדת המושפלת. ככה הוא מתחיל. הוא רוצה לברר את עניינה של הדת המושפלת. מאיפה היה לו כוח להתעסק? מה זה עם ישראל? מה זה ארץ ישראל? מה היהודים שלנו? להעמיק בזה? אין לי מושג. איך לרמב״ם היה כוח לכתוב ספר הלכה? דיברנו על השולחן ערוך ביום שני, אני חושבת, ששולחן ערוך כתב ספר הלכה רק הלכות ששייכות לגלות. רק הרמב״ם כותב את היד החזקה, משנה תורה לרמב״ם, הוא כותב שם הלכות על הכל. הוא גם חי כמעט לפני 1,000 שנה, על הכל, על מלכים ומלחמותיהם, על הלכות סנהדרין, על דברים שקשורים למקדש. מאיפה היה לו כוח לרמב״ם? איך הוא הצליח לחלום? תקשיבו טוב, הוא 1,000 שנים אחרי שבית ראשון חרב, והוא 1,000 שנים לפני שנחזור לארץ ישראל. זה שיא החושך, אין חושך יותר. 1,000 מפה ו-1,000 משם, ככה הוא רחוק מהגאולה. מאיפה יש לו כוח? אין למושג. אז בטח שהיו אנשים גדולים. המהר"ל כותב ספרים, הוא כותב ספר על נצח ישראל. מאיפה יש לו כוח? הוא יושב בגטו של פראג, דפוק בגטו של פראג, חבל על הזמן. המצב גרוע, חבל על הזמן. עד כדי כך שהוא, מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות? גולם. המהר"ל עשה גולם. אני לא יודעת איך הוא עשה אותו. הוא היה נראה כמו איש. הוא לא היה מדבר. והוא היה פותר לנו את הבעיות. היו לנו כל מיני בעיות צרות עם הגויים. המהר"ל היה אומר לו מה ללכת לעשות, הוא היה עושה. אני לא יודעת איך הוא עשה את זה, אבל זה מה שהיה. איך בתוך השחור של הגטו של פראג הוא כותב ספרים על נצח ישראל, על תפארת ישראל, על גבורות השם? אין לי מושג. היו אנשים שכתבו, אבל אנחנו לא למדנו את זה. לא היה לנו כוח ללמוד את זה בגלות. אנחנו התעסקנו בהלכה. הספרים האלה נשארו בשביל מי? בשבילכם. שתלמדו אותם במדרשה. ספרים מלפני 1,000 שנה, 500 שנה ו-400 שנה. כן? אבל זה פלא שהיו כאלה דמויות ענקיות. אבל זה לא היה רלוונטי לחיים. כל השנים של הגלות, אנחנו מתעסקים בפרטים, 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 בפרטים. אומר שמעון הצדיק, אני רוצה לתקן את חטאי בית ראשון. תבינו מה מחזיק את העולם. אם לא תבינו מה מחזיק את העולם, אתם לא תזוזו קדימה. נכון, זה לא נראה. זה לא נראה בכלל. רמסו אותנו והרגו אותנו ושחטו אותנו וגרשו אותנו והעלילו עלינו עלילות ופגעו בנו במסעות הצלב ובאינקוויזיציה. ומה לא עשו לנו? אבל הכוח שלנו נשאר. מה נתן לנו את הכוח? התורה. זה שהתעסקנו בתורה. התורה חיזקה אותנו, חישלה אותנו, העצימה אותנו, שמחה אותנו. זה היה החיים שלנו, התורה. זהו. איזה תורה? הפרטים של התורה. הפרטים של התורה, הלכה. הלכה זה לא רק כמו שבנות לומדות במדרשה, מה עושים, איך עושים. לא, הלכה זה שלמדו ממש מהמשנה והגמרא וכל ההתפתחות של ההלכה. אתם לא צריכות ללמוד את זה ככה. אבל זה מה שלמדו. וזה מאוד מאוד צמח והתפתח וגדל והשתנה, ותורה שבעל פה הלכה והסתעפה להמון המון 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 ענפים. אז מה שמעון הצדיק מבקש מאיתנו? שמעון הצדיק מבקש ממך, אל תתרגלי להתבונן במבט שטחי על העולם. בטח שאת צריכה עיניים. אם לא יהיה לך עיניים, חס ושלום, את יכולה ליפול. אם לא יהיה לך אוזניים, את יכולה לטעות. אם לא יהיה לך את חוש המישוש, גם את יכולה לעשות, לעשות דברים לא נכונים. צריך את 5 החושים. אבל זה מאוד חלקי בחיים שלך. ותלמדי להסתכל עמוק, להבין שיש דברים יותר חזקים. אפילו המיקרוסקופ הכי משוכלל לא יכול לראות את הדברים האלה. אפילו הטלסקופ הכי משוכלל. כי זה לא נראה לעין. זה לא קשור לחושים. זה משהו פנימי עמוק, 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 עמוק. זה האמת. ומי שיסכים להתחבר לאמת, אז הוא יבין איך קורים תהליכים לאט, לאט, מתחת לפני השטח, שאף אחד לא יודע, והישועה של עם ישראל מתקדמת, 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 מתקדמת. אז אנחנו עכשיו רוצות לראות את הדברים שהמהר"ל מסביר. יש לנו את הצד הזה של הדף. המהר"ל מסביר בפירוש שלו לפרקי אבות מה זה 3 העמודים שעליהם העולם עומד. בפסקה הראשונה המהר"ל מסביר איך 3 העמודים האלה מתקנים את 3 חטאי בית ראשון, את עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שזה סור מרע. ובפסקה השנייה המהר"ל מסביר איך 3 העמודים האלה זה 3 עמודים של האבות, של אברהם, יצחק ויעקב. שאברהם, יצחק ויעקב זה לא היה דגל, לא היה להם דגל. זה היה החיים שלהם. עצם עצמותם זה היה תורה, עבודה, גמילות חסדים. כל אחד יש לו עמוד. דיברנו על זה לפני פרשת חיי שרה, שכל אחד מהאבות יש איזה כוח חזק שהוא דווקא שלו, ושהשולחן שלנו יהיה יציב, זוכרות? שלא כולם קיבלו את הכל אלא כולם צדיקים. כל אחד יש לו כוח חזק. אז קודם אני רוצה שתקראו בחברותות, אני מחלקת. כתוב פה מכל הלב, אני מחלקת מכל הלב. האמת שאין לי מושג כמה דובונים יש פה. אני מקווה שאני אצליח לחלק לכולן מכל הלב, בעזרת השם. אתם לומדות את הפסקה הימנית. איך שלושת העמודים האלה בדיוק מתקנים את שלושת חטאי בית ראשון, ואחרי שנהיה בסור מרע, אז אנחנו ננסה גם לעשות טוב ולראות איך זה, איך כל אחד מהעמודים זה אחד מהאבות, בסדר? אתם לומדות את הפסקה הימנית, ואני מחלקת לכם דובונים בכל מיני צבעים. אפילו להריח את זה אני לא יכולה לומר את זה. אבל כולן יש סוגות. כל פעם תסתכל כמה זמן. לא, סגרתי, פתחתי. עכשיו מה אני אמורה לעשות? לשמוע אתכם, לשמוע אותי. טוב, בסדר.
זה השיעור שתתמודד.
שתתמודד, את מתכוונת. בקיצור, אז קודם כל אומר המהר"ל ששלושת העמודים שעליהם העולם עומד, הם מתקנים את האבונות שהחריבו את בית ראשון. היו שלוש עבירות חמורות שכתוב עליהם יארג ובל יעבור, ואנחנו לצערנו נפלנו בזה בבית ראשון. אומר שמעון הצדיק, את רוצה לתקן את חטאי בית ראשון, יש שלושה עמודים שצריך לחזק אותם במציאות: תורה, עבודה וגמילות חסדים. עכשיו מי יכולה לומר עמוד אחד את מה הוא מתקן ולמה דווקא הוא מתקן את זה? מישהי רוצה לומר? כן, מי אמרה? אני. יופי, מעולה. כן. שפיכו דמים, מצוין, תסבירי. יופי. אז מה זה שפיכות דמים? שפיכות דמים, לצערנו, כן? זה אדם שחושב שלאדם השני אין יותר מקום במציאות. זהו. הוא עשה איזה משהו ופשוט לא נשאר לו מקום במציאות. הוא מרשה לעצמו להרוג את האדם השני מכל מיני סיבות, ומבחינתו גמרנו, אין צורך במציאות לאדם הזה. גמילות חסדים זה בדיוק הפוך. גמילות חסדים, אתה בכלל לא חייב לתת לאדם הזה שום דבר. אתה רוצה לתת לו מעבר למה שמגיע לו בשורת הדין. אתה עושה איתו לפנים משורת הדין. אז גמילות חסדים זה תיקון לשפיכות דמים. זה הפוך משפיכות דמים. שפיכות דמים זה לא לתת לאדם מקום במציאות, וגמילות חסדים זה לתת לו הרבה יותר ממה שאתה צריך לתת לו, כי אתה רוצה שיהיה לו מקום, ואתה רוצה שיהיה לו טוב, ואתה רוצה שהוא ירגיש בעולם הזה טוב. אז גמילות חסדים זה מתקן את האבון של שפיכות דמים. יופי. מי רוצה להגיד עוד תיקון שיש בשני העמודים האחרים? כלומר, תגידו דבר אחד. מי מוכנה לומר? שרה? עבודה זה עבודת הקורבנות, והיום זה תפילה. כן. יופי. תסבירי. יופי, יופי. עבודה זרה זה רצון לעבוד את האל, אבל זו עבודה בצורה עקומה. דיברנו על זה כשדיברנו על אנשי כנסת הגדולה שחונקים את יצר עבודה זרה. זוכרות שהכניסו אותו למחל עופרת וסגרו במכסה של עופרת, וזה נמצא בתוכנו ואנחנו לא שומעים את הזעקות שלו, את השאגות שלו. אז עבודה זרה זה לא אנשים שלא רצו לעבוד את השם, הם רצו לעבוד את האל, אבל הם מצאו כל מיני דרכים עקומות, משונות, מוזרות, כל מיני פולחנים, כל מיני אקסטזות, כל מיני חוויות חושים, וככה הם עבדו את האל. ועבודת הקורבנות מלמדת איך עובדים את האל על פי הציווי האלוקי. מה ההדרכה האלוקית, איך ההדרכה האלוקית מכוונת אותנו לעבוד את האל. אז זה תיקון של הנפילות הגדולות שלנו בעבודה זרה בבית ראשון, ועוד תלמדו על זה בעזרת השם בנצח ישראל פרק ג', עוד לא הגעתם? תלמדו על המהר"ל מסביר באריכות למה נפלנו בעבודה זרה. אז זה כנגד עבודה זרה, ומה כנגד גילוי עריות? התורה. איך מסביר את זה המהר"ל? יופי, מצוין. אז כשאדם נפל בגילוי עריות, זה היה מתוך זה שהוא מחק את השכל שלו לגמרי. מי שחס ושלום עבר על גילוי עריות, הוא לא השאיר בחיים שלו מקום לשכל. רק היצרים, רק התאוות, רק התשוקות הנמוכות, רק הגסות של החיים. כתוב על, על, על אישה סוטה, כתוב אישה כי, לא, איש כי תסתה אשתו. אז חזל אומרים, מה זה תסתה? שנכנסה ברוח שטות. וחזל אומרים את זה על כל היצרים הרעים. מי שנופל ביצר הרע, הוא נותן מקום לרוח השטות, להזיז את השכל הצד, והוא מקשיב רק לרוח שטות. זה לא שכל, זה הפוך משכל. אז התורה זה התיקון של גילוי עריות, כי התורה מדברת אל השכל שלי, מכוונת אותי על פי השכל האלוקי. אז שלושת העמודים שמחזיקים את העולם, זה שלושה שבילים לתיקון חטאי בית ראשון. אבל אנחנו לא רוצות רק לתקן את החטאים של בית ראשון, אנחנו רוצים גם להתרומם משם. אנחנו לא רוצים רק לחזור לבית ראשון, אנחנו רוצים לבנות את בית שלישי. מי יכול לתת לנו כוח גם של התרוממות? לא רק תיקון, אלא גם התרוממות, זה שלושת האבות. שאתם לומדות תורה בסמוך אליהם, זכיתם. אז עכשיו אנחנו נראה ביחד איך המהר"ל מסביר עוד שנייה, אני מיד אשמע אותך, שכל עמוד הוא גם עמוד של אחד מהאבות, וזה יכול לתת לנו כוח. אנחנו צאצאיות של אברהם, יצחק ויעקב, וזה יכול לתת לנו כוח גם להמשיך להתרומם, לא רק לתקן. כן. אני חושבת שעל הכל יש תשובה. על הכל. לא נראה לי שיש משהו שאין עליו תשובה. אולי הרמב״ם מביא בהלכות תשובה לרמב״ם דברים מאוד מאוד חריגים שעד שהאדם לא ימות, אז הוא לא יחפר על המשהו כזה. אבל צריך להסתכל בהלכות תשובה לרמב"ם.
אבל איזה ירד?
הוא מפרט בזה.
כאילו,
והוא נשאר חיים. רגע, אז בואו נגיד על זה משהו טוב ששאלתם. המהר"ל אומר פה, וזה באמת משפט חשוב. המהר"ל אומר, תסתכלו רגע בפסקה שלמדתם 2, 4, 6, 8. נגיד, בערך 10 שורות מלמטה, הוא אומר ככה, לפיכך באלו ראוי שיהיה נהרג ואל יעבור, כיוון שקיום האדם על שלושה דברים השנויים כאן, שעל ידי שלושה דברים העולם עומד, ובהפך שלהם אין לאדם מציאות כלל. ואם ירצה לעבור ואל יערג, הרי על כל פנים נחשב כאילו אין לאדם מציאות. מה הוא אומר? מי שחלילה עובר את שלושת העבירות האלה, אפילו אם הוא נשאר בחיים, הוא לא נחשב חי. כאילו הוא פגע בדברים הכי 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 בסיסיים בחיים שלו. אז הוא חי, אבל הוא לא חי. עכשיו תסתכלי ברמב״ם, בשבת בבית, בהלכות תשובה לרמב״ם, יש פרק שלם שהוא כותב על איזה אבונות, מה מחפר על האבונות האלה, מה צריך איסורי, מה צריך מוות, מה... קיצר, כותב את זה. טוב, אז אמרנו, תיקון זה דבר אחד, עכשיו אנחנו רוצים להתרומם למדרגה יותר עליונה. אני לא אקריא את הכל, אני אקריא חלקים מתוך ההסבר של המהר"ל בצד שמאל, ותדע כי אלו שלושה דברים, שהם התורה והעבודה וגמילות חסדים, כמו שהיו אלו ג' דברים ג' עמודי עולם, ניתנו לג' אבות שהם אברהם, יצחק ויעקב, שהם גם כן יסודות ואבות העולם. כמו ששלושת הדברים האלה מחזיקים את העולם, גם אברהם, יצחק ויעקב מחזיקים את העולם. ולכך ראוי שיהיה להם אלו ג' דברים שהם יסודות ועמודים לעולם. אז מה אתם אומרות? מי זה גמילות חסדים?
אברהם,
נכון? וזה תמצא, כי תמצא גמילות חסדים שהיה מידת אברהם, כמו שמבואר בכתוב, שהיה זריז בכל גמילות חסדים, דהיינו קבלת אורחים, אברהם אבינו שאוהב את כל הבריות ומכבד את כל הבריות, ונותן מקום לכל הבריות ועושה טוב למען כל הבריות. זה גמילות חסדים. גמילות חסדים זה עמוד של אברהם, ואנחנו צריכים להתעצם בזה. אני מדלגת לשורה שכתוב במיכה, זין וכתיב, תיתן אמת ליעקב ולאברהם חסד. ככה כתוב בפסוק, נכון? תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. מכירות את הפסוק הזה? אז אברהם זה העמוד של גמילות חסדים. יצחק זכה במידת העבודה, שהרי הקריב עצמו על גבי מזבח, ובמדרש אותו היום שאלה אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח, תיקן הקדוש ברוך הוא שני כבשים, אחד בשחרית ואחד בין הארבעים. אז קורבן התמיד שהקרבנו במקדש יום יום בבוקר ובין הארבעים זה כנגד עקדת יצחק. ויצחק, חזל אומרים שאומנם טכנית הוא ירד מהמזבח, אבל מהותית הוא כל החיים שלו נשאר במדרגת מזבח. מהותית יצחק במדרגה אחרת, הוא איש אחר, הוא משהו אחר, אי אפשר להסביר. אז יצחק הוא כנגד עבודת הקורבנות. שוב אני מדלגת, הרי כי בשביל העקדה היה העבודה אל השם יתברך, מפני כי יצחק הקריב עצמו אל השם יתברך, ולפיכך עיקר העבודה היה ליצחק שהקריב עצמו. ויעקב, זה הפסקה השלישית, יעקב היה לו מידת התורה, כמו שאמר יעקב איש תם יושב אוהלים, זוכרות שבדרך לחרן הוא תומן את עצמו 14 שנה בישיבת שם ועבר, והוא לא זז משם. אמרנו, הוא תומן את עצמו, כאילו הוא מכסה את עצמו, הוא לא יודע מה קורה בחוץ, זה לא מעסיק אותו, זה לא מעניין אותו, כלום. הוא כל כולו איש תם יושב אוהלים. אז יעקב זה לימוד התורה, כמו שרמזו חכמנו זל במדרש, אם לבן גרתי והאחר עד אתה, אף על פי כן תרייג מצוות שאמרתי, הרי לך כי יעקב היה לו מידת התורה. אחר כך המהר"ל אומר, גם אברהם אבינו היה לו מידת התורה, אבל אברהם הוא מקיים את התורה ויעקב הוא לומד את התורה. לימוד התורה היה ליעקב בפרט, כי אצלו נאמר יושב אוהלים, שזה נאמר על הלומד בה, ובזכות יעקב ניתנה תורה לישראל שנאמר והיה כמדות ביעקב ותורה שם בישראל, בשביל יעקב ובשביל ישראל ניתנה תורה. גם תבין זה ממה שנאמר, תיתן אמת ליעקב, תורת אמת הייתה בפיו, הרי כי ליעקב ניתנה התורה. אז מה זה מוסיף לנו הפסקה השנייה? שוב, אנחנו לא רק מתקנים את חטאי בית ראשון. אנחנו רוצים להגיע לבית שלישי. בית שלישי זה יהיה חיבור של בית ראשון ובית שני, והכל מתוקן. ככה נוכל, גם יהיה הכללים האידיאליים, גם יהיה הפרטים, אבל גם נתרומם, נתגעגע למדרגה של האבות. אז זה שמעון הצדיק, ובעזרת השם בפעם הבאה ניפגש עם המשנה הבאה.